Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
אנחנו פותחים כעת את פרק 139 בפודקאסט, מה שלומכם, מה נשמע, מקווה שהכל בסדר, סולימאן מסעודה איתנו כאן, מה העניינים?
אהלן אדר.
מה שלומך?
בסדר.
תשמע, כן, זו שאלה ש...
זו השאלה, כן.
אוקיי, סולימאן מסעודה, הכתב המדיני של כאן, תאגיד השידור הציבורי, כיף שאתה כאן.
תודה רבה.
אני אגיד לך כבר בהתחלה, אתה בעיניי אחד האנשים הכי מסקרנים בתקשורת
כן?
בישראל.
תודה.
בטח, תשמע, זה כאילו, א', אתה נורא צעיר, אתה עוד לא בן 30, אתה יליד שנת 95, ואתה כבר משמש בתפקיד בכיר בגוף תקשורת משמעותי. אתה עושה רק טלוויזיה או גם ברדיו? אתה...
עושה הכל, טלוויזיה, כן. רדיו, דיגיטל.
כן, אז תפסת שם פוזיציה, אז קודם כל, תמיד ידעתי שאני אשמח לדבר איתך, כן? כי באמת, הסיפור שלך הוא מסקרן, ואני קראתי את הרעיון שנתת לפני שנתיים וחצי במוסף הארץ.
זה היה בשומר החומות.
כן, סמוך לשומר חומות, והאמת היא, אז אני זוכר שקראתי את זה, ופעם ראשונה שהתוודעתי לרקע, כי לא הכרתי אותו, אז... אז מן הסתם נדבר באמת על, על הרקע ועל הסיפור שלך, אבל תשמע, אתה בכל אופן כתב מדיני, תתאר לי איך נראית העבודה שלך בחודש וחצי האחרון.
שגרת היום?
שגרת היום, כי שוב, אתה יודע, ההארדקור של הסיקור זה בראש ובראשונה צבאי. הצבאים,
כן.
וגם הכתבים לענייני ערבים בצורה כזאת או אחרת.
נכון.
המדינים זה ככה בא והולך.
תראה, זה המדרגה השנייה אחרי הצבאי, אני מרגיש. כי כאילו, נכון, זה מלחמה וכולי, אבל זה קורים תוך כדי מהלכים מדיניים מטורפים, וגם אחרי זה. תראה, אני קם כל יום ברבע לשבע, יומן הבוקר, אצל אריה גולן.
אתה מדווח מהבית?
מדווח מהבית.
לפחות זה, אתה לא צריך...
כן, יש מכשיר וזה.
יש, אוקיי.
יש מכשיר, אתה יכול לעלות ב...
כשאני הייתי בגלץ, היית צריך לקום ב-6 בבוקר ולנסוע לאולפן, כן? זה...
תראה, לא הייתי בגלץ.
לא היית בגלץ? היית בטוח שאתה גלצניק. אוקיי.
דיווחים, כאילו הרבה דיווחים, ואתה יודע, טלפונים, אתה יוצא מוקדם בבוקר, אם יש פגישות, אין פגישות, נוסע ישר לירושלים.
אתה לא הרבה זמן בסך הכל כתב מדיני, נכון?
לא, אני כתב מדיני 4 חודשים, 5 חודשים.
אוקיי, אז...
לא יודע, הכנתי את עצמי למהלך שנתניהו יפטר את בן גביר, לא נצא למלחמה...
לא, אבל השאלה אם... איך זה מקשה עליך העובדה שאתה יחסית צעיר בתחום?
אני לא, אני אתמם מה אני אגיד שלא, אבל אתה יודע, יש יתרונות וחסרונות. אתה יודע, למשל היתרונות שאתה כאילו כצעיר, אתה בונה את המקורות שלך, תוך כדי מלחמה, אתה גם עושה את זה ביתר סט, ואנשים עדיין לא כל כך, אתה יודע, לא מכירים, אז רוצים לראות אותך, לשמוע אותך, לפגוש אותך וכולי. זה מקשה, אני חושב, ברמת הכרת החומר, כי בוא, אין כמו ניסיון.
נכון.
אתה יודע, אם אתה כתב מדיני עכשיו 15 שנה, אז אתה מכיר כאילו...
100%.
אתה יודע... זה לא העניין של ליצור את המקורות ודבר איתם, אני יודע לעשות את זה, זה לפעמים, זה לא עניין של מקור, אלא עניין של לשאול את השאלה הנכונה.
כן.
וככה אתה כאילו מגיע
לא, אבל ספציפית לגבי כתבים מדהימים, זה גם בהיבט של המקורות, כי מתי, אני חושב, מתי אתה יודע לראות על כתב מדיני שיש לו גם עומק, כשהמקורות שלו הם לא רק מישראל, אלא גם מארצות הברית, וגם מהאום, וגם מאירופה, וגם מהעולם הערבי.
יש לי יתרון מובנה בזה שאני דובר ערבית שפת אם, דובר אנגלית, גם דובר עברית. אז אתה יודע, אני יכול לדבר עם כולם.
יש לך מקורות בעולם הערבי?
מעט. אנשים שהכרתי דרך ערבים ישראלים, אבל ברוב הם ישראלים, אתה יודע, ממשלה, קבינט, שרים.
איך עובדת, איך מתנהלת האינטראקציה שלך, אפילו לא ברמה האישית, אלא האינטראקציה התקשורתית היום של הכתבים המדיניים מול לשכת ראש הממשלה, ובמה היא שונה נגיד מהעולם שלפני השבעה באוקטובר?
האמת שהלשכה לא כל כך השתנתה לפני השבעה באוקטובר, תראה, אני אגיד לך משהו על לשכת ראש הממשלה. אתה מכיר את נתניה יותר טוב ממני. הוא לא אוהב תקשורת מיינסטרים. הוא כאילו ברמה של סנאה, כאילו אומר כל הזמן, אתם מחפשים אותי, אתם רוצים את רעתי וכולי. אבל באופן אישי, אני כל יום בשיחות איתם, שעה, אתה יודע, פגישות, קשרים, אפילו חלק חברים, חלק לא מדברים איתך בכלל, בגלל דברים
שאתה עשית. שאלה שאתה לא חייב לענות, רגע, אוקיי, קודם כל שאלה שאתה לא חייב לענות עליה, כי יש בה משום קצת הסגרת מקורות, אבל זה ממש בקטנה. נתניהו, אין ספק, יחד עם גלנט, יחד עם אחרים, הוא מתדרך, כן?
ברור, כולם מתדרכים.
אותך הוא מתדרך, זאת אומרת, יוצא לך?
יוצא לי, כן.
כן, גם במהלך המלחמה.
כן.
אוקיי, הלשכה שלו, מי שם, מי שקש הזה, טופז? מי בעצם...
כן, אתה יודע, טופז הוא הדובר המדיני, עכשיו עם הדוברים הפוליטיים אני קצת פחות.
שמי זה אופר גולן, אוריך, מי זה?
כן.
אוקיי.
אתה יודע, הדוברים, אתה יודע, הסביבה, הבעיה בתקשורת הישראלית, שזה תקשורת של דוברים, כאילו, הדובר הוא פחות או יותר שולט בכתב, וזה קצת מעיק עליי, אז אני כל הזמן מנסה, כאילו, אתה יודע, הסיפורים הכי טובים מגיעים בדרך כלל לא מהדלת, מהחלון, כלומר, לא מהדובר, אלא מישהו שישב איתם, דיבר איתם, שמע אותם, ואז כאילו אתה בא עם המידע ללשכה ועם כזה. אוקיי, וואו, כאילו איך אתה יודע את זה. אני משתדל לכבד את הכללים, אפרופו הגורם המדיני הבכיר וכל הדברים האלה, אבל לא צריך לסתר, קשה עם נתניהו תקשורתית, קשה.
השאלה שלי היא כזאת, לפני המלחמה היה ברור שהוא נמצא באיזושהי התקפדות ביחס לתקשורת הכללית, זאת אומרת, או התכדררות, כן? הוא לא רוצה לדבר איתם, לא מדובשם ולא מוקצם, והוא... מול ערוץ 14 ומול הרשתות ו...
הוא לא התראיין לשלושת...
ולא התראיין, ואני חושב שלדעתי גם לא עשה אפילו מסיבת עיתונאים אחת אולי, לפני המלחמה אני מתכוון, שהוא עונה על שאלות.
לא עשה מסיבת עיתונאים.
או היה אולי בהקשר של הרפורמה המשפטית, פעם או פעמיים.
כל מסעת שעשה עכשיו גם מתחילת המלחמה, שים לב, מאחוריו גנץ וגלנט. אף פעם לא היה לבד.
נכון, ולכן אני מנסה להבין אם בהתנהלות של ראש הממשלה עצמו, יש, אתה מרגיש מול התקשורת איזשהו שינוי מאז השבעה באוקטובר.
אני מרגיש שהוא אפילו הפך להיות קצת יותר אגרסיבי, אפרופו הסיפורים של ידע, לא ידע, קיבל התראה, לא קיבל התראה, הזהירו אותו מפני השלכות הרפורמה, לא הזהירו אותו, ההשוואות, סליחה, הביטוי המפרחות האלה שכל הזמן...
לרוזוולט, לצ'רצ'יל, למה?
לא, ההשוואה האחרונה שבאמת קוממה הייתה שצריך להבין איך ההפגנות השפיעו על המוטיבציה כן. של סנואר. ו...
זה, אתה ו... היית בחדר כשהוא אמר את זה, נכון? כאילו זה היה בתדרוך לכתבים מדיניים, זה כבר פורסם.
כן, נכון. תראה, אני פחות מתלהב מזה של לחשוף מי זהות. אתה גם היית כתב, אתה יודע.
מה שאנחנו מדברים על אירוע שבו נתניהו ישב בחדר סגור עם כתבים. אז א', אני מכבד את זה, רק פשוט לתת את הקונטקסט למאזינים. אנחנו מדברים על אירוע שהיה לפני שבועיים בערך, שנתניהו ישב עם כתבים מדיניים בחדר סגור, כאיזשהו תדרוך שיצא מטעם גורם מדיני.
נכון.
אני חושב שמוריה אסרף, קולגה שלך מערוץ 13, שאלה אותו בסוף, בהקשר הזה של האם יש לדעתו קשר בין ההפגנות לבין המוטיבציה של סינואר לעשות את מה שהוא עשה בשבע באוקטובר.
אני אתאר לך את המצב. אתה מגיע לקריה, ללשכת ראש הממשלה, ישבנו סביב חדר גדול, הרבה כתבים מדיניים, הגיע יד ימינו של נתניהו, דרמר, גם הוא תדרך אותנו בשם גורם מדיני, איש מאוד חכם, אני אוהב לדבר איתו ולשמוע אותו, אגב, דרמר, ואז הגיע ראש הממשלה, ושוב, הכללים נקבעים מראש, אתה יודע, זה גם היה עם בנט ולפיד, ואפילו כן, גם כן, שרים בכירים. כן. ראש הממשלה מדבר, עושים סבב שאלות, יש דברים שאתה יכול להשתמש בהם בשמו, יש דברים שאתה יכול להשתמש בשם גורם מדיני, יש דברים שאתה לא יכול להגיד בכלל, זה מה שנקרא רקע עמוק לגמרי רק לידתך. והוא נשאל על ידע, לא ידע, וזה, וחזר על המנטרה שהוא לא ידע, לא הייתה התראה שיש מלחמה וכולי, ואז הייתה שתיקה, ואז הוא מיוזמתו, זה מה שהדהים אותי, מיוזמתו, ואז הוא יושב כזה ואמר, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, צריך לבדוק, אתה מכיר את הדרך, דרך הדיבור שלו, צריך לבדוק את איך ההפגנות האלה השפיעו על המוטיבציה של סנואר. כן, צריך לעשות. ואז אנחנו שאלנו אותו, כאילו, אתה מרגיש שההפגנות גרמו לסנואר לעשות את הדבח? הוא אמר, לא אמרתי את זה, אבל צריך לבדוק.
לא משכו אותו בלשון.
הוא אמר, לא אמרתי את זה, אבל צריך לבדוק.
מה שאתה מחדש לי כאן זה שזה כאילו הוא התחיל את ה... זווית הזאת.
הכתבים, מוריה וגם עמיחי שישב לידי, ואני כאילו, שאלנו אותו עוד שאלה, כי שמענו את זה ונדלקנו, כאילו, אתה יודע, וזה גם היה תדרוך ארוך. והוא אמר, לא אמרתי שזה מה שגרמנו לעשות, אבל צריך לבדוק את המוטיבציה.
כן. טוב, בואו רגע ננסה להבין איך מתנהלת המלחמה הזאת בפן המדיני, אוקיי? אני חושב שזה, זאת אומרת, בסוף יש כאן שישייה, כמו אומרים לזה קבינט המלחמה, אבל קבינט המלחמה זה נתניהו גלנט גנץ. מי שמנהלת בפועל זה גם נתניהו גלנט גנץ, אייזנקוט, דרמר דרעי. זאת כן. השישייה, נכון?
נכון. יש גם חלוקה מובהקת שם. נגיד יש את נתניהו גלנט גנץ, יש את דרמר שהוא אחראי יותר על הפן המדיני.
שר החוץ, דה פקטו.
הוא שר החוץ, דה פקטו. ויש את אייזנקוט שהוא יותר צפון, לבנון, חיזבאללה וכל הפצן, פיקוד צפון, ודרי הוא האיש ששם בשביל נתניהו, בן אדם שנתניהו יכול להסתכל
משענת.
עליו, כן, הוא משלי, אני יכול להתייעץ איתו, יודע הכל, אני מדבר איתו, ההחלטות מתקבלות שם, וזה מונחת, זה מונחת על הקבינט המורחב, הקבינט המדיני.
אני אומר שוב, כצופה מהצד, כמי שמסתכל, אני חושב שהפורום הזה עובד יחסית, נכון?
הוא עובד יחסית, הוא עובד טוב, כשאתה מדבר איתם, הבחירים שם, הם כאילו קודם כל משתמשים בהקמת הפורום הזה, לצורכי הסברה לציבור, שקודם כל הם רואים איחוד, הם רואים את נתניהו וגנץ וגלנט, ביחד זה כבר כאילו מרגיע שהמלחמה מנוהלת על ידי כמה מנהיגים, לא רק אחד. אבל בואו, יש גם חילוקי דעות. אני לא צריך להסביר לך.
סביב החטופים היה הרגע.
לא, קודם כל מלפני, האיבה בין אייזנקוט לגלנט, גם גנץ, נתניהו.
קודם כל מה שמאוד בולט, זאת האיבה בין נתניהו לגלנט.
נכון.
אוקיי? שהם כאילו לכאורה... התחילו את הממשלה הזאת ביחד, גלנט הוא איש של מפלגת הליכוד, הוא מינוי של נתניהו, ובעצם אתה רואה שיש שם איזשהו באפר בלתי ניתן לגישור.
כן, יש מתח, כן.
ואז כמו שאתה אומר, גלנט אייזנקוט, וגנץ נתניהו, כן? זאת אומרת, כל ה... יש הרבה משולשים של דם רע.
אבל זה לא רק אישי, זה גם קבלת ההחלטות. למשל, עניין החטופים, זה נקודה מאוד, מאוד קריטית. כי יש לך את גנץ ואייזנקוט, שאמרו, חבר'ה, אנחנו צריכים לקבל כל הצעה שיש על השולחן. והיה לך גלנט שאמר, בשום פנים ואופן, אנחנו צריכים להמשיך להילחם.
יחד עם מרצי הלוי, נכון?
זהו, כי זה סיפור. כי בשלב, בהתחלה, הרמטכ"ל וראש השב"כ רונן בר היו עם גלנט. אמרו לו, תשמע, צריך ללכת עד הסוף, התמרון הקרקעי, ההשתלטות על שיפה, ההתקדמות לעבר עיר עזה, זה עוזר לנו, אנחנו מרגישים שאנחנו לוחצים על חמאס להוציא תנאים יותר טובים. גנץ ואייזנקוט אמרו, כל יום שעובר על החטופים שם, אתה יודע, יש לך תינוק בן 10 חודשים שם, אז אתה אומר, זה מקשה, אני מצליח לקבל כל הצעה. בשלב מסוים, הרמטכ"ל וראש השב"כ שינו את דעתם, הפכו יותר לצד של צריך לקבל את העסקה, אבל צריך להגיד...
שהם שינו את דעתם כמעט, כי גנץ ואייזנקוט לחצו עליהם, או כי הקו התקשורתי השפיע עליהם?
כי העסקה שופרה. העסקה הייתה בהתחלה 5 ימי הפסקת אש, זה ירד 4. היה סיפור שם סביב הילדים, שחמאס אמר לישראל דרך המתווך, תקשיבו, אין לי את כל הילדים. רוצה להזכיר לך, יש ילדים בידי הג'אד האסלאמי, יש חטופים בידי חמולות בעזה.
עדיין? כי לדעתי, ממה שראיתי שעכשיו חמאס כבר השתלט על 210, וג'יהאד על היתר, ואין יותר את כל החפרים האלה.
אני לא יודע מה להגיד לך, מה המודיעין הישראלי אומר כרגע בהקשר הזה, אבל אני יודע כן להגיד לך שאם חמאס רוצה לאסוף את כולם, תוך כמה ימים, הוא יכול לעשות את זה. אפרופו, זה גם מה ששכנע את ראשי מערכת הביטחון, בין היתר, לא רק זה, לקבל את ההצעה המשופרת. כי הם אמרו, אנחנו יודעים, וזה גם התדרוכים שאנחנו קיבלנו, שבימים האלה של הפסקת האש, כשמ-10 עד 4 גם אין לך תנועת כתבמים שאוספים מודיעין, חמאס יכול לשלוח את הפעילים שלו, ולאסוף כמה שיותר חטופים, וככה אפשר להתקדם איתם אחר כך לעבר עסקה שנמשכת. אנחנו מדברים על 4 ימים של הפסקת אש, כל הבכירים בישראל, כולל כולם, אומרים שזה לא יהיה 4 ימים, שזה יהיה יותר, 5, 6, ומה שגם שכנע את גלנט לקבל את העסקה, ואת ראש השב"כ והרמטכ"ל, שהם הבינו שיש נכונות מהצד השני, שעל כל יום נוסף של הפסקת אש, אתה תקבל עוד 10 חטופים, וככה אתה יכול לשחרר עוד ועוד נשים, אמהות, נשים מבוגרות, ילדים. אבל חילוקי הדעות בקבינט המלחמה קיימות שם. אתה יודע, אני רוצה להזכיר לך את התקיפת מנע בצפון. גלנט מאוד רצה את זה. מאוד. ונתניהו מאוד בלם אותו. יש הרבה מתח שם, אבל בסופו של דבר החלטות שם מתקבלות פה אחד עד עכשיו.
זה היה לדעתי עוד לפני שגלנט ושגנץ ואייזנקוט נכנסו.
נכון.
זה היה ממש בשבוע הראשון.
נכון, נכון. גלנט חשב שצריך לצאת למתקפת מן הפתע, כן. בצפון, ונתניהו והאמריקאים אמרו בשום פנים ואופן, צריך להתמקד בחזית הדרומית.
אוקיי, אז אמרנו שבלב המלחמה הזאת, מבחינת מערך הניהול, נמצא קבינט המלחמה, או כמו שאני קניתי אותו, השישייה, אוקיי?
נכון.
כן, וכל הזמן הזה יש קו חם עם ארצות הברית, נכון?
נכון. יש קו מאוד חם. נתניהו וביידן משוחחים המון. האיש של נתניהו באמריקאים זה דרמר. דרמר מכיר כל בן אדם.
ודרמר עם מי הוא מדבר? מי ג'ון סליבן? זה כאילו
הספיד דייל שלו? כן, הם סליבן, הם בלינקן, הם כל אחד שהוא בחשם, והוא גם מכיר אותם כבר עשרות שנים.
אין מהלך משמעותי שאנחנו עושים שהוא לא מתואם עם האמריקאים, או מאושר על ידי האמריקאים, או מיודע לפחות מראש לאמריקאים?
ברגעים אלה, יש בישראל צוות ייעוץ אמריקאי שנמצא כאן מאז תחילת המלחמה, 2 צוותים למעשה, אחד מייעץ לישראל בענייני החטופים והשבועים, והשני מייעץ להם בענייני מלחמה בהקשר של אנחנו היינו בעיראק.
במוסול.
כן, וראינו מה קרה שם, ואנחנו לא רוצים שתחזרו על הטעויות שלנו. אז כן, אם ישראל תאהב להגיד את זה, ובין אם לא, ארצות הברית בצורה כזו או אחרת מנהלת את המלחמה. אתה יודע, ביידן ובלינקן ישבו בקבינט המלחמה. אמנם זה סמלי להוציא משם תמונה, להראות לאיראן, לצירה התנגדות, שאמריקאים איתנו ב-100%. אבל כמעט ואין החלטות אסטרטגיות, לא מדבר איתך טקטיקה, ברמת הגדודים והחטיבות והאוגדות שם, שלא מתקבלת בלי
ייעוץ. אתה פרסמת אתמול, אני לא זוכר מי פרסם שהאמריקאים, גם ביידן ביקש מנתניהו לוודא שבזמן הפסקת האש לא נעשה מהלכים בצפון.
נכון, זה חברתי מוריה. ביידן מההתחלה, ביידן מההתחלה אומר, לא צריך להתמקד בחזית אחת. אתה יודע, תסיימו עם החזית הדרומית. אגב, זה גם עמדת נתניהו מההתחלה. ואפופו התדרוכים, וזה, שוחחנו עם גורם מדיני, שאמר לנו, תשמעו, חזבאללה לא חתומים על הסכם הפסקת האש, אבל הוא השתמש בביטוי, אם הם יירו, יחטפו. מה
כן,
זה אומר?
כן, אבל הסיפור של חזבאללה הוא בעייתי, כי כאילו, אתה יודע...
שקט
אתה יודע,
יענה בשקט.
זה העניין, אתה מבין? כי אתה יודע שאם חמאס לא תחזור לסטטוס קוו של 6 באוקטובר, אוקיי?
גם עם חזבאללה.
אבל עם חזבאללה אין לך שום כרגע מנגנון לחימתי שאמור להביא אותך לעולם הזה של מציאות חדשה.
אז אני אענה בשאלה, איך תושבי הצפון, קו העימות, יחזרו לגור שם, אם אתה לא תבטיח שאתה מרחיק את חזבאללה עשרות קילומטרים?
אז אני אענה לך בשאלה, איך תעשה את זה? איך תרחיק את חיזבאללה צפונה? מה יהיה המנגנון?
נכון, אז זה בדיוק הדילמה עכשיו בקבינט המלחמה, כי גלנט אומר לך, צריך לצאת למהלך צבאי משמעותי גם שם.
כולם חושבים, אני חושב שכל מי שאני מדבר איתו, מעריך שלא נחזלש, כן, באופן כללי, את חיי המדינה הזאת, מבלי שיהיה כאן איזושהי אסקלציה בצפון.
נכון. לא, אני גם חושב, גם ממה שאני שומע, עימות בצפון, עימות משמעותי, לא מה שקורה כרגע, כאילו, מה שקורה כרגע זה משמעותי, אבל אני מדבר על עזה, כאילו, על הדרום, זה דבר שהוא כמעט בלתי נמנע, כי אתה רואה שכוח יוניפיל לא באמת,
לך, מתפקד אותי שם. זה מאוד מפחיד, כי באמת עימות בצפון הוא יכול להידרדר
אגב,
למקומות...
אנחנו גם מדברים על זה כל הזמן, בסופו של דבר, עד כמה שזה היה קשה ואכזרי, הטבח בדרום ומה שהנוח'בה עשו, כוח רדואן של חזבאללה זה, זה, זה דברים אחרים לגמרי.
כן, ואז
זה
אני...
זה מספרים גדולים יותר, זה אנשים שמיומנים יותר, זה...
יש, ואז אני מספר לעצמי, ואני לא יודע אם להאמין לעצמי, או להגיד לי שאני חי באספמיה, או חולם באספמיה, שזה נכון שחיזבאללה הוא יותר עוצמתי וחזק מהנוח'בה של חמאס.
אבל יש לו אוכלוסייה אזרחית?
לא, אבל אנחנו... לא נהיה אנחנו של השישה באוקטובר, בזמן הנראה לעין. ואני רוצה לספר לעצמי, ואני לא יודע אם להאמין לעצמי, שגם אם יהיה להם את כל היכולות והכוונות, הם לא יוכלו לעשות את זה, כי אנחנו נשב על הגבול כמו שלא ישבנו שם בשנים האחרונות.
אני אשיב לך על זה בעניין קבינט המלחמה. בסופו של דבר, והם לא יאהבו לשמוע את זה, מי שיושב שם, הם אנשי מחנה הקונספציה.
נכון.
נתניהו עם המסוודות, מסוודות הדולרים לעזה, גלנט שהיה אלוף פיקוד דרום, וגם
גלנט שם. היה אלוף פיקוד דרום כשחמאס השתלט על הרצועה.
נכון. גנץ בכלל, אילו, גנץ גם הוא.
ואיזנקוט.
נכון, איזנקוט, דרי ונתניהו ודרמר הם פחות או יותר באותו מחנה. אז אין שם, אתה יודע.
והצבא הוא צבא הקונספציה, כן? שנמצא שם בבור לצדם. חד משמעית, כן?
הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, אתה יודע מה מדהים אותי בצבא? זה כאילו על פניו דבר שהוא שולי, אבל זה באמת מסביר הרבה דברים. איך יכול להיות שראש אמ"ן לא יודע ערבית? זה לא עניין של, אתה יודע, יש לי, לא יודע, ערכת מחקר, שמעתי שגם ערכת מחקר לא יודע ערבית, אני מאוד מקווה שזה לא נכון. זה לא ברמה של, אוקיי, יש לי רזר פלסטינים, יש לי ראש זירת פלסטינים, ויש לי את החטיבות האלה שיודעים ערבית, ומתרגמים את החומר לעברית, ואז אני קורא אותו. אתה צריך לא רק לקרוא את החומר המתורגם, אתה צריך גם לשמוע איך הם אומרים את זה, אתה צריך לראות את תנועות הידיים, איך הם עושים את זה. אני מקפיד מתחילת המלחמה, לראות כל רעיון של בחיר חמאס, לא לשמוע אותו, אם זה בטלוויזיה, זה לראות אותו. כי אתה צריך לראות, קודם כל, את התוכן, מה הוא מדבר, אבל גם איך הוא מדבר.
אתה חושב שזה שסינואר דובר עברית שוטפת, זה סייע לו להביא?
חד משמעית, אני לא מפקפק בזה לשנייה אחת. זה סינואר מכיר את החברה הישראלית מצוין, מצוין.
שוב, לא מספיק מצוין, כי הוא חשב שאנחנו בעצם מפורקים, לאור השנה שעברה עלינו לפני המלחמה, וכנראה הוא לא העריך את התגובה של החברה הישראלית למה שהוא עשה, אתה מבין?
זו שאלה שאני גם מתחבט בה, אני גם חושב שבסופו של דבר באמת חמאס הוא רצה, הוא רצה לנהל איזשהו פן אזרחי בעזה, וגם עובדה שהם כל הזמן ברעיונות שלהם מדברים על זה, על שיקום עזה ועל מה יקרה ביום שאחרי, לא נפל להם האסימון שהם
לא יהיו בעזה.
שהם לא יהיו בעזה. אני לא יודע מה עבר בראש של סנואר, זה שאלת השאלות, אבל...
הוא גם כן סיפר לעצמו סיפור, והוא האמין בו, למרות שהוא לא בכך היה צריך להאמין בו, שזה שהחברה הישראלית באמת חלשה ומפורקת ומפורדת, וצבא המילואים לא התייצב, והוא הצליח בשבעה באוקטובר להסב לנו נזק היום,
נכון.
אבל התגובה הישראלית הייתה, אני חושב, לא משהו ציפה.
אני גם חושב שחמאס לא ציפו לתגובה הזאת. אתה יודע, אחד הדברים המדהימים מתחילת המלחמה, שסנואר עד עכשיו לא דיבר. לא דיבר. אם הוא היה רוצה להוציא איזושהי הצהרה לתקשורת או משהו מצולם, הוא יודע לעשות את זה.
ומה אתה למד מזה?
אני למד מזה שהוא עדיין לא יודע מה להגיד, שהוא באמת מופתע, אבל אתה יודע...
אתה חושב שהוא עדיין באופוריה מהשבעה באוקטובר, כמו שמדברים על חלק מהנהגת חמאס בקטר, שהם עדיין...
לא, אני אגיד לך גם למה. התמונות האלה של מאות אלפי תושבי רצועת עזה
שעוברים במעבר הזה,
עוברים במעבר סלאח א-דין דרומה
עם דגל לבן,
דגל לבן עם קשישה שגוררת את הנכד שלה בחבל, וזה לא תמונת ניצחון, זה באמת מונחים של נכבה, כאילו של עקורים שעוזבים את הבתים שלהם. ואני לא חושב...
ככה זה מתקבל בחברה הפלסטינית?
כן. ואני לא חושב שסנואר חשב שדבר כזה יכול לקרות.
אבל בוא נתקב...
אני חושב שהוא אמר, הוא אוהב את הביטוי הזה, סיכון מחושב. הוא חשב שנתניהו, כאילו במקסימום, ישלח את חיל האוויר, ואתה יודע, ירסק את עזה, ואז יבואו הקטרים והמירוטים וזה, וישקמו את הרצועה, ובעוד כמה שנים, עוד סבב. זה תמונות, אני חושב שהחברה הישראלית לא מספיק מבינה עד כמה התמונות האלה הן משמעותיות. זה 48 אחד על אחד. עכשיו, זה 48 שנגרם כאילו בגלל המהלך של חמאס. ואני לא יודע כמה סנואר מבין את זה.
אני חושב שהחברה הישראלית רוצה לקוות שהתמונות האלה הן גורמות לפלסטיני הממוצע להבין ששכרו יצא בהפסדו, שחמאס עשה כאן מקח טעות, והשאלה אם באמת האחד ועוד אחד הזה שווה שתיים, או שאולי הפלסטינים רואים את התמונות האלה ומתמלאים עוד יותר זעם, ואומרים עכשיו צריך להיכנס עוד יותר בישראלים.
אני חושב שזה גם וגם, אבל אתה יודע, בישראל אומרים שהתמונות האלה דווקא משפיעות על נסראללה, לא על, אם התכוונת לגדה או ל... כי בוא, גם בדרום לבנון יש אוכלוסייה אזרחית. ובשלב מסוים תהיה לחימה שם. שוב, אני לא יודע מה עובר בראש של סנואר, אבל אני גם חושב שהוא ידע שהוא הולך למהלך משמעותי, אני לא בטוח שהם שיירו לעצמם שזה עד כדי כך. בוא, היו להם תוכניות מפורטות של איך להשתלט על כל המוצבים הצבאיים, אפשר להרחיב בזה יותר מדי, אבל אתה יודע, דיברנו על אוגדת עזה ועל רעים ועל נחל עוז, זה היה הרבה יותר. זה היה כבר לא, זה לא העניין של הדרום. היה להם תוכניות של איך להשתלט על אזורים ומתקנים מאוד 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 חשובים במרכז הארץ. והיה להם גם ממש תצעות וצילומים אפילו מהשטח. לא רוצה להגיד מבפנים, כי כל, לעורר עכשיו את כל הקונספירציה המטומטמת הזאת של היה שיתוף פעולה מבפנים. אבל אתה רואה למשל בסיס צבאי מאוד 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 חשוב וגדול בדרום, היה להם תמונות ברמה של איפה כל חדר נמצא, איפה חדר האוכל, איפה החמל, איך קוראים לאגף הזה, איזה מספר נתנו לאגף הזה, ממש ברמה הזאת. הם ידעו ב-100% מה הם עושים.
ולכן אני אומר שאם יש דבר טוב שקרה לצהל או למערכת הביטחון בישראל כתוצאה מהאסון הנורא של 2007, זה לא לזלזל יותר באויב.
אבל זה קרה לפני 50 שנה, וזה קרה עכשיו,
אוקיי,
אז לא הבטיח לך שזה לא קרה עוד 50 שנה.
50 שנה זה תקופת ההתיישנות של הזיכרון, עוד 50 שנה, נכון, אבל לפחות שב-50 שנה הקרובות, לא נזלזל יותר באויב, אוקיי? תשמע רגע, אז רק כדי לסגור באמת את העניין הזה של האדמיניסטרציה הישראלית, של ניהול המלחמה, אז התחלנו מראש הממשלה, עברנו לשישייה, התאום עם האמריקאים, כל העולם הזה של הקבינט המדיני-ביטחוני, הוא בכלל יש לו איזשהו תוקף, או שהוא התייתר לחלוטין?
התייתר לחלוטין. הוא קבע בהתחלה את מטרות המלחמה, הסמיך את קבינט המלחמה לקבל החלטות, וזה הפך להיות פורום לא רלוונטי.
כמו הממשלה בעצם.
אני רוצה לתת לך גם ספוילר. מההתחלה זה היה פורום לא רלוונטי. זה...
מתחילת הקדנציה.
מתחילת הקדנציה.
כי פורום נתניה... שיש בו בן גביר, זה לא פורום שנתניהו יקבל בו החלטות עם הרמטכ"ל וראש השב"כ.
זה לא רק בן גביר, אגב. זה לא רק בן גביר. אתה יודע, אני כתב מדיני, אני מדבר עם שרי הקבינט, זה לא רק הוא. וגם נתניהו כל הזמן מפיל את הדלפות על אחרים בו. נתניהו, כשהוא רוצה להדליף, יודע לעשות את זה טוב מאוד. אבל קבינט המדיני-ביטחוני הוא פורום מיותר. היו ישיבות שתוך כדי רמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד, נתנו את הסקירות שלהם, ענו לשאלות של שרים, כי צריך לענות על שאלות של שרים, וכשהתחילו הדיונים, אתה יודע, יש בסוף בשלב הזה דיונים, שרים, ראש הממשלה, והשרים בין עצמם, הם פשוט קמו והלכו. יותר מזה, כאילו, שרים...
ונתניהו גלנט לא אמרו להם תישארו.
לא. עכשיו, אתה מדבר עם שרי הקבינט ושואל אותם, למה? הם אומרים לך, גם הם הבינו שאין להם מה לעשות שם. מה אתה רוצה לעשות שם? תחשוב שאתה רונן בר. כן, אתה צריך לנהל את ה... אתה צריך להביא מודיעין עכשיו מעזה, או שאתה דדי ברנע, אתה צריך להיות בכל דקה בקשר על עניין החטופים.
אז לשמוע את ההגיגים של מירי רגב,
אז בדיוק, זה קצת... אז לשמוע את מירי רגב, עם כל הכבוד לשרים.
מה זה, כן, מלא כבוד.
ודודי אמסלם, ובן גביר, ו... יש להם שאלות חשובות, אבל בשלב מסוים זה מגיע לרמות באמת הכי...
אז בעצם טעה יאיר לפיד כשהוא אמר, כן, אבל זה יהיה קבינט מול קבינט, וזה ידברו בכמה קולות, זה לא קבינט מול קבינט, יש קבינט אחד שהוא רלוונטי, ויש קבינט אחד שהוא לא רלוונטי.
יש קבינט אחד שהוא מקבל את ההחלטות, וקבינט שני שזה מונחת עליהם, הם מצביעים בהצבעת שווא נקרא לזה ככה, וממשיכים הלאה, שלא לדבר על הממשלה, שגם
כן,
היא...
כן, חותמת גומי. תשמע, אבל זה דרך אגב תמיד...
פעם חלומו של כתב פוליטי היה לשים איזה, אתה יודע, מקלט בתוך ישיבת הממשלה, לא צריך את זה. אתה מקבל את זה אונליין.
דרך אגב, יש גם איזו תופעה שהיא לדעתי חדשה מהשנה, שנתיים, אנחנו היה קצת בקורונה, כי הישיבות הממשלה היו בזומים, אבל שפתאום הדלפות קוליות מישיבת הממשלה, זה הזוי, זה unheard of היה, כאילו... אבל...
תחשוב על מי שלא רוצה שיצאו משם הדלפות.
לא, אני חושב, בוא, אם יש דבר שהוא פשוט, לא, אני אספר גם משהו למה, אז אם יש דבר שהוא פשוט, הרבה פעמים זה כשיש הקלטות מישיבת סיעת ליכוד, או מממשלה, זה להבין מי הוציא את זה. בין היתר, נאמר זאת כך, מי שנשמע בהקלטה, באוף מייק, ממש חלש, 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 כאילו, בקושי, כנראה לא הוא הוציא את זה.
מה שיפה שאתה גם, כשאתה שומע את ההקלטה, אתה מיד יודע מי
בדיוק,
הוציא.
בדיוק, אתה יודע לא... איפה הטלפון נמצא, לפי האיכות הקול שאתה שומע בהקלטה. תשמע, איך היחס שאתה מקבל, ובואו קצת נדבר עליך טיפה יותר ברמה הפרסונלית, לא יודע, אתה מקבל נגיד, כתבים מדיניים, יש להם תדרוכי ראש שבק, אוקיי? או זה משהו שאתה מקבל, מבחינת הסיווג הביטחוני. הצחקתי אותך.
סיווג הביטחוני זה סיפור מצחיק.
למי שבוא רק נשים את זה, אתה בעצם ערבי מזרח ירושלמי פלסטיני.
אתה רוצה להתחיל מההתחלה.
ההפך, אני רוצה מהסוף להגיע להתחלה. אתה מבין? רק כדי...
אני מקבל ואני מתעקש לקבל. וכשאני מתחיל להריח שלא נותנים לי בגלל מי שאני ומה הרקע שלי, אני מתעצבן ומשתולל ובסוף מקבל.
כי צריך להבין.
אין דבר כזה שלא...
מה מעניין בך? אתה לא עיתונאי ערבי ישראלי שגדל בטייבה או בטירה. אתה, אין לך תעודת זהות ישראלית.
יש לי, אין לי דרכון.
אין לך אזרחות ישראלית. אתה לא זכאי להצביע בבחירות.
וטוב שכך, סתם לא.
למה, למה, למה?
לא יודע, לא יודע אם יש מפלגה שאני יכול...
אתה רשאי להצביע למשה ליאון, אני חושב, בירושלים, אם אתה רוצה, כן? שם אתה יכול.
בבחירות המוניציפליות אפשר להצביע, בבחירות הארציות אי אפשר להצביע.
זאת אומרת, אז אני חושב, תראה, ראש הבק הזה, אחד שגדל 30-40 שנה במשרד הביטחוני, אוקיי? הוא מכיר אותך בסדר, הוא לא חושד שאתה חס וחלילה מעורב באיזושהי פעילות עוינת, או שאתה כאן חפרפרת מטעם אויבינו, כן? אבל... אתה יודע, זה משהו ב-DNA שלהם, שלהתחיל לשבת ולהיכנס קצת לשיחות רקע עם כתב ערבי, ובפרט כתב ערבי מזרח ירושלמי פלסטיני, זה המכונה קצת מתקשה לתפקד בכזה דבר.
אני אגיד לך על זה שני דברים. קודם כל, במקרה של ראש השב"כ הנוכחי, זה הפוך לגמרי. הנקודה השנייה...
תרחיב.
לא, במקרה של רונן בר הוא דמות... קצת יוצא דופן, כאילו, אתה יודע, בסוף...
א' הוא עוד הפועל.
נכון.
כן, נכון, חשוב להגיד את זה, כן.
וכדורסל או כדורגל?
כדורסל בטוח, אני לא יודע לגבי כדורגל.
ראית אותו?
ראיתי אותו בכדורסל, כן.
תקשיב, אני עברתי לתל אביב לפני כמה חודשים, ומאז אני פשוט רוצה לראות משחק אחד, לא משנה מה, כדורגל, כדורסל, אין לי זמן, אין לי זמן.
יש לך קבוצה שטוען?
לא.
בוא תצטרף אלינו.
אבל אני רוצה קבוצה שמנצחת.
אז לך למכבי, אתה יודע מה, על הדיבור הזה, לך למכבי, בסדר, אוקיי.
תראה, בוא, אני אוהד מנצ'סטר יונייטד, ניצחונות.
נו, אז מה, אז אתה רגיל להפסדים.
אבל...
מה, רונן בר אמרת שהוא כאילו זורם איתך?
הם הרבה כתבים גם, אבל אני לא מצאתי שם איזושהי עוינות, בוא, גם לא מצאתי שם איזשהו שיתוף יתר.
באופן כללי, כן, הם אנשי סוד בבסיס.
כן, בסופו של דבר, אתה יודע, אתה כתב, אתה עושה את העבודה שלך, אתה בא עם מידע, אתה מפתיע אותם, ואז אפילו בשלב מסוים נאלצים...
אבל כשהם מדברים איתך, לעומת כשהם מדברים עם כתבים מדיניים אחרים, ירון אברהם או מוריה או כל אחד אחר, יש להם איזה כוכבית כשהם מדברים איתך?
אני לא יודע מה קורה בשיחות עם המתחרים שלי, אני כן יודע להגיד לך. וזה הפתיע אותי לטובה, שדווקא בשיחות איתי, עצם העובדה שאני ערבי, שמגיע ממזרח ירושלים, זה דווקא עוזר. א', הם לא צריכים להסביר לי את הדינמיקה. אני מכיר אותם מדי יוען. כאילו, לא צריך, אני אפילו לפעמים, אתה יודע, מסביר דברים. ואני מרגיש שהם... דווקא אנשי הביטחון שנקרא לזה גדלו עם ערבים, מכירים ערבים, כשהם רואים מולם כתב ערבי, הם נפתחים יותר. כי הם אומרים, מולי יש בן אדם שאני מכיר את השורשים שלו. ושוב, כשאני אגיד משהו, כשאני אשלוף איזה ביטוי, הוא כאילו יבין אותי ככה. זה לא צריך עכשיו, במקום לקיים איתו 3 שעות תדרוך, בשעה וחצי הוא יבין הכל. ואני חושב שזה לטובתי. בוא, יש אנשים שכשאתה מדבר איתם, כאילו, אתה מרגיש את העוינות.
איתמר בן גביר?
לא.
עם איתמר בן גביר יש לך שיחות...
יש לי שיחות עם כל שרי הממשלה. אני קיבלתי החלטה מאז שהתחלתי לסקר פוליטיקה, שאני מדבר עם כולם. כולל כולם.
וכולם מדברים גם איתך, אבל?
יש כאלה שכן, ויש כאלה שלא.
סמוטריץ', כאלה אנשי ימין עמוק.
נפגשתי עם סמוטריץ'.
כן.
יש לי חילוקי דעות קשים איתו.
מן הסתם, אבל...
אני חושב שההחלטה שלו, שהייתה אז לקצץ בהם הכסף למלגות מזרח ירושלים, זו החלטה אווילית.
למוסדות החינוך.
כן, ואפילו הרגשתי שהיא קצת גזענית, כי אני למדתי עברית בזכות המלגה הזאת, ואני יודע על מה אני מדבר. אבל יש כוחות ביטחון.
כל מה שהיה לפני השבעה באוקטובר זה כאלה זכרונות מטושטשים, אבל כן, אתה צודק.
אבל אתה יודע, אני אגיד לך אפילו ברמה האישית. אני במקצוע הזה, לא רק מקצועית, אלא גם מסיבה אישית, אני אפילו חושב שב... בשלבים מסוימים, הסיבה האישית גוברת על על המקצועית. אני אוהב תקשורת. אני חולה על חדשות. כאילו ברמות קשות. אבל ברמה האישית, לי זה מאוד 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 משמעותי וחשוב, שלפני 8 שנים לא דיברתי עברית, והיום, אתה יודע, אתה יושב בלשכת המפכ"ל, ואתה משוחח עם ראש השבק, ואתה יושב בדדרוך עם הרמטכ"ל, ואתה יושב עם ראש הממשלה.
אתה צובד את עצמך לפעמים?
ועם שר הביטחון, ו...
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
לא יודע להגיד לך אם זה מציאותי או לא.
צובט, צובט, להגיד כאילו, וואו, מה אני עושה כאן? איך אני מהרובע המוסלמי הגעתי לכאן?
כן, כן, לא, זה ממש לא מובן מאליו. זה ממש לא. על כל המשתמע.
אני חושב, שוב, לך מגיע את כל הכבוד והרספקט, לא, אני לא כדי להחמיא לך, אבל אני חושב, שוב, שזה אומר, גם על החברה שלנו, איזשהו משהו טוב, שבחור כמוך באמת בזכות הכישורים והיכולות שלו, הצליח להגיע לאן שהוא הגיע.
אבל אני מרגיש שהגעתי לאן שהגעתי למרות החברה. לא רק בזכות. כאילו, הזכות היא קטנה כאן. כי, בוא, אני אחד מתוך... אתה מכיר מישהו ממזרח ירושלים שהיה בתקשורת העברית?
אני לא מכיר מישהו שניסה להתכנס לתקשורת העברית ממזרח ירושלים. אני לא יודע כמה... כי אני הייתי מצפה, ואולי כאן אני טועה, שילד מזרח ירושלמי, שגדל באמת עם תודעה והוויה פלסטינית, זה לא כמו ערבי ישראלי, כמו שאני אומר שהוא יודע עברית מיום לדתו, כן?
כן.
אם הוא רוצה להיות עיתונאי, אז החלום שלו יהיה נגיד אל ג'זירה, או איזה משהו כזה, אתה יודע, שהוא יותר ערבי.
אני חושב שפשוט לא ניתנת להם את ההזדמנות. עכשיו, מזרח ירושלים, וטוב שאתה עושה את ההבחנה הזאת, זה לא טירה וזה לא טייבה, וזה מדינה אחרת, זה אקס-טריטוריה מטורף לגמרי. ברמה של...
אתה ממש בעיר העתיקה, זאת אומרת, זה לא שאתה גר בשואפת או בבית חנינה, אתה ממש בצנטרום של הפיילה.
תקשיב, תחשוב שאתה תושב ניו יורק, אוקיי, ועד גיל 20 אתה לא יודע לדבר אנגלית. כאילו, אני רוצה להגיד הזוי, אבל זה עצוב, זה פשוט עצוב. ואתה רואה שאנשים לא...
אבל תסביר לי, אבל איך זה באמת יכול להיות? כי כאילו, עזוב, זאת אומרת, אתה הולך 100 מטר, אתה ברובע היהודי, כן? מסביבך כל הזמן עברית. אם היית גר באבו דיס, אני יכול להבין למה אתה לא מבין עברית, אבל זה מוזר לי שאתה עד גיל 20 לא יודעת העברית.
כי לא הייתה איזושהי חובה.
כן, אבל יש עברית מסביבך, לא?
אבל אני מסתדר עם הערבית. כאילו, בוא, גם המגבניקים שנמצאים שם הם...
הם דרוזים חלק מהם, כן.
אז אתה לא צריך מעבר לזה. אתה פשוט חי בבואה, שאתה יודע, גבולות המדינה מבחינתי היה, אם תסתכל על העיר העתיקה, הייתי הולך לפעמים לרוב היהודי, כי הייתה שם מאפייה שמחה פיתות במחיר זול יחסית, אתה כאילו שם קצת נתקל ביהודים. הכי רחוק שיכולתי להגיע ברגל זה רחוב יפו. כאילו, 7 דקות הליכה.
למה? מה זאת אומרת הכי רחוק שיכולתי?
כי כאילו...
כל המלונות בירושלים זה חבר'ה מהשכונות הערביות כאן שעובדים שם, כן?
נכון, אבל זה היה עד שלמדתי עברית. עד אז, א', פחדתי כאילו לראות, אל תיקח את זה אישית, פחדתי לראות יהודים. כי האינטראקציה היחידה שהייתה לי עם יהודים זה היה בן אדם עם רובה M16. כאילו, לא אזרח מן השורה שאתה יודע... לובש לבוש אזרחי, ואתה יודע, אתה מבית הספר לביתה, למגרש הכדורגל, לקניות שאתה מסייע למשפחה, הייתי לפעמים נוסע עם סבא שלי להדס הר הצופים, או לאנקרים, או
לשערי צד. מה, לטיפול רפואי או מה? כן.
ושם הייתה קצת אינטראקציה, אבל עד גיל, אני חושב, 17, 16, לא באמת פגשתי יהודים שהם לא כוחות הביטחון, עד שהתחלתי לעבוד בשיפוצים עם הדוד שלי, אתה מכיר את הדס האנקרים, יש את הבניין החדש הזה, דוידסון.
כן, בטח.
אז אני, דוידסון, ראיתי כשהוא לא היה. כאילו, עבדנו ממש באסנס שלו.
תעשה לי רגע שנייה את ההבחנה, כי באמת, כמו שאתה אומר, המזרח ירושלמים זה מין מוטציה כזאת, כן? זה no man's land במידה רבה. אז תעשה לי נגיד את ההבחנה מבחינת המזרח ירושלמי בינו לבין הערבים בגדה, כן, הפלסטינים בגדה, זאת אומרת הוא מרגיש עליון עליהם ביחס אליהם או משהו כזה, אחד, ובינו לעומת הערבים בישראל, ערביי ישראל.
אז הם באמצע, יש מתחתם את ערבי פלסטיני הגדה, ומעליהם את ערבי ישראל.
כן, זאת ההיררכיה?
כן, ההיררכיה הזאת היא גם מגובה ב... לא יודעים להגיד עובדות, אבל באמצעים. ערבים ממזרח ירושלים, יש לו תעודת זהות כחולה, אז הוא יכול, אתה יודע, להתניע את האוטו, ולנסוע לחוף הים בתל אביב.
לוחי צהובה לאוטו.
בדיוק. יש לו גישה. אתה יודע, הוא גם יכול להיכנס לשכם וג'נין, לעשות קניות ולצאת. ערבים, אגדה, הוא מוגבל בצורה משמעותית. עכשיו, עבורי, ערבי ישראלי, יש לו דרכון ישראלי, אז כשהוא מגיע לנטבג, הוא קונה כרטיס וטס. אני צריך להגיש בקשה לויזה חצי שנה לפני. אז זה עניין של מעמדות.
אבל גם בהוויה הפלסטינית המעמדות האלה קיימים? זאת אומרת,
אני חוויתי את זה, אני למדתי בבירזט, אגב, שנתיים לפני שעזבתי.
בירזט זה רמאללה.
כן, כן, צפונית לרמאללה. לא יודע כמה אתה מכיר את האוניברסיטה, אבל אני גם הזדמן לי ללמוד שם בשנה א', זאת הייתה השנה שבה חמאס, הקוטלה, תנועת הסטודנטים שלו, עשתה את המהפך, ואחרי כמעט 20 שנה ניצחה שם על פתח. ואתה יודע, כאילו שם יש את כל המיקרוקוסמוס הפלסטיני, מתושבי רמאללה, חברון, מזרח ירושלים.
אין עזאטים.
לא היו שם עזאטים. לא, okay. לא שאני מכיר, לא היו שם עזאטים. ואז אתה חווה את זה. כאילו, אתה יודע, פעם התעודת זהות הייתה, הכחולה הזאת הגדולה, יכולת לשים בה כסף, אז כאילו כשהייתי נכנס לקנטינה ומוציא את התעודת הזאת, להוציא את, כאילו, הייתי רואה את העיניים כאילו נדלקות.
בכוונה היית שם את זה בתעודת הזאת, כדי שקצת יראו ויקנו, כי אתה יודע, גם יכולת להסתובב עם ארנק.
אני לא אהבתי ארנקים, אני רק נאלצתי לקנות אחד על כל הכרטיסים.
אבל כן, אבל אתה מרגיש איזשהו, כשאתה בבירזט מול פלסטינים מהגדה, מחברון, רמאללה ושכם, אתה מרגיש איזשהו סופריוריטי מתוקף זה שאתה...
אני לא חושב שזה משהו שרציתי להרגיש.
או שהם מסתכלים עליך מלמטה למעלה?
אבל זה העובדות שישראל קבעה עבורנו. שוב, זה העניין האמצעים. כאילו, אתה יודע, בסוף היום, אני הייתי לוקח אוטובוס ונוסע לירושלים, ואם הבן אדם היה רוצה להתפלל בלאקסה, הוא היה צריך להגיש בקשה ולחכות שנתיים בתור. כלומר, זה לא משהו שאתה, זה לא משהו פסיכולוגי, זה משהו עובדתי בשטח.
אבל השאלה אם התודעה הפנימית בתוך החברה הפלסטינית, היא ביחס לאיך שישראל מתייחסת אליך, או למה? כי כאילו...
תסביר את השאלה.
שלומי אלדר היה כאן לפני מספר שבועות, ממש יחסית בתחילת המלחמה.
האזנתי, כן.
והוא אומר, תשמע, ערביי הגדה, הם מסתכלים בפטרונות על הפלסטינים של עזה. אוקיי?
אבל שוב, זה עניין המעמדות.
אז השאלה אם באמת יש כזו מה... אז אני שואל אם המעמדות האלה נגזרים רק מהיחס של ישראל לכל מעמד, או באופן כללי הגדה יותר עליונה מעזה, וירושלים יותר מהגדה, אתה מבין?
המעמדות, אגב, הם גם מתקיימים בלי ישראל. גם, אגב, בתוך הגדה, אתה יודע, יש את החברונים, אני במקור, כי המשפחה שלי מחברון, אז יש את החברונים שהם כאילו תופסים מעצמם הכי חכמים והכי מוצלחים, ואנחנו באמת הכי מוצלחים. כל העסקים המוצלחים זה מחברון. ולעומתם כאילו מסתכלים מלמטה על ה, לא יודע אם להגיד, הבדואים, אבל הפלאחים והחקלאים, יש מעמדות גם בלי קשר לישראל, אבל יש גם מעמדות, וזה מה שבולט בגלל ישראל. אבל לא, המעמדות מאוד קיימות, אתה יודע כמה בדיחות, זה כמו אצל יהודים, כל הבדיחות האלה על התימנים, כן. ועל האנגלית של דוד לוי,
אז אצל מי הפלסטינים, וזה, על מי הפלסטינים מתבדחים, על האזתים, על מי?
הם מתבדחים על, על החברונים, והחברונים מתבדחים על האזתים, וזה באמת מעורבב, זה כמו בישראל.
עכשיו כשקורה השבעה באוקטובר, אתה, שוב, אתה בן אדם כאילו, אתה יודע, אתה חי בין שני עולמות, נכון?
כן, נכון.
אני לא אשאל אותך מה הרגשת, כי אני בטוח שהיית מזועזע, כן? אני חושב,
אני חושב שאין שאלה בכלל.
אבל בגדה, שלא לדבר על עזה, אנשים סמכו. אז כאילו, תנסה, השאלה נגיד, אם אתה היית היום לפני 10 שנים, אז גם היית שמח, או הטרנספורמציה שעברת בשנים האלה...
השאלה... תראה, אני חושב שאם הייתי חווה את האירוע הזה לפני 10 שנים, התחושות היו, אני לא חושב שהייתי שמח, זה דבר, זה מחליק, כאילו לראות את התמונות משם ולהיות שמח. אבל לא הייתי מבין את הסנטימנט, לא הישראלי, הסנטימנט היהודי, של כאילו לראות אנשים נשרפים חיים.
את הריפור לשואה.
כן, וחשוב לי גם להגיד את זה, תראה, אני לא, הנגזרת מזה שבבית הספר לא לימדו אותי עברית, זה גם לא להכיר את הצד השני. אני לא יודעת עד גיל 20-21, כאילו, כנסת, בית משפט עליון, כאילו, הרמה הבסיסית של אזרחות במדינה, כאילו, לחיות במדינה שבה אתה חי, לא משנה איך קוראים לישראל או מנגוליה, כאילו. אבל אתה לא יודעת העברית, אז אתה לא הכרת יהודים, אז אתה לא הכרת את ההיסטוריה של היהודים. אני, הדברים ששמעתי וקראתי על השואה עד גיל 20, זה היה, אתה יודע, סלח לי, כאילו, דברים ברמת איך היהודים ניפחו את מספרי הנרצחים בשואה, כדי לבוא לפלסטינה ולגרש את הערבים ולהקים מדינה. זה היה, כאילו, בספרים, בסך הכל נרצחו 10,000, אבל ניפחו את המספרים, רצחו את עצמם, כאילו... זה מה שקורה שם. עכשיו, זה לא קורה כאנשים, אתה יודע, לא יודע להגיד לכם, לא רוצים לשמוע, אבל אני לא היה לי אפילו האמצעי, כאילו, אני ידעתי בפעם הראשונה מה קורה בשואה, זה היה באיזה סרט דוקומנטרי ב-National Geographic, שפתחו את הערוץ החדש באיחוד האמירויות, והיו כתוביות בערבית, ואז יש את הסרט הידוע הזה של נשמה ג'וגרפיק, איזה 4-5 פרקים על מלחמת העולם השנייה.
פוקליפסה, אני חושב קוראים לזה.
לא זוכר איך קוראים לזה. ואז פתאום יש פרק שלם על השואה, אז כאילו, אתה יושב שם, מה זה הדבר הזה? עכשיו, אני גם שמעתי בפעם הראשונה על מה קרה שם בפועל, בלימודי העברית. המורה שלנו, אישה בשם רזי, אני חייב לה המון דברים בחיים שלי. כאילו מראה לנו כזה מין סרטון במסגרת לימודי השפה וההיסטוריה, שמכניסים אנשים לתוך מסעית וסוגרים, ואז מסובבים את
הצינור מפלט, כן. ככה התחיל הרצח של היהודים, ככה החל, המסעיות האלה.
ואז... הקרנה הסתיים, אבל זה התחיל להסביר לנו, כאילו, מה אתם יודעים על זה, מה... כולנו שתקנו, כאילו, לא ידענו כלום, והייתה בהלם טוטלי. עכשיו, זה הרמה של הכרת הערבים במזרח ירושלים את היהודים. כלום. אני גם, יש לי ביקורת קשה על זה שגם היהודים לא מכירים ערבים, לא רק מזרח ירושלים. בוא, זה הזיה שלא מלמדים ערבית
תגיד,
אותי הספר. אבל מה שרציתי להגיד שזה... אני, עד שקיבלתי החלטה, והייתי בר מזל, כאילו, בצורה, אתה יודע, מטורפת, לא כל בן אדם עכשיו יכול לעשות את הסוויץ' שאני עשיתי מלנטוש את הלימודים אחרי שנתיים, שזה חצי תואר בברזט, וללכת, להתחיל מההתחלה, לא מאפס, ממינוס, בזמן שאני רואה את החברים שלי מסיימים לימודים, אלא ללמוד עברית, ואז להתחיל תואר ראשון מההתחלה.
תעשה לי רק שנייה, רק את הסדר הזה, אתה, נגיד, אני מתאר לעצמי, אחרי התיכון, זה גיל 18, 19, 20, הלכת לברזט, פלוס מינוס, אוקיי?
אבא אמר לי, לך תלמד באוניברסיטה העברית, אני מוכן לשלם כל כסף, אמרתי
לו, למה באוניברסיטה העברית הוא רוצה שתלמד?
כי הוא רצה שאני אהיה קלאב.
אוקיי, אבל גם ברזט זה, כמה זה, רבע שעה נסיעה, 20 דקות?
מה פתאום?
רמלה, מה? ירושלים, רמלה
אתה
זה...
אתה יודע מה זה להגיע לשם? זה נורא. תשמע, אני...
אני מכיר ארבע שלוש, ראינו... שאתה יוצא מירושלים אנחנו... ואתה עולה לרמלה.
אני ראיתי מהגג שלי את, את המגדל של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה, ותמיד אמרתי, מה זה? מה, רציתי להגיע לשם. אבל לא, מה פתאום? אתה לוקח אוטובוס מירושלים למעבר קלנדיה, מעבר קלנדיה עוד אוטובוס לרמלה, ומרמלה עוד מיניבוס לברזט. זה היה נורא, זה היה לוקח לי שעתיים וחצי, היה לוקח שעתיים וחצי.
אז תעשה לי רק את הסדר בביוגרפיה. אז בגיל, לא יודע, מתי היית עכשיו התחלת ללכת לברזט?
18.
18. מתי עזבת את ברזט?
20.
ואז עשית בעצם מכינה ללימוד עברית? מה...
ככה זה נקרא, כן.
אוקיי, אז כמה זמן למדת עברית?
10 חודשים.
וזה 10 חודשים שהופכים אותך לדובר עברית? זה ממש...
לא, אבל אני...
כי היום העברית שלך באמת לא צריך להחמיא, כן? אבל העברית שלך היא כמו של מי שגדל כאן מגיל אפס.
השקעתי בזה המון, כי זה היה מתוך הישרדות. וגם... רצון להרשים, אבל...
לא, גם אין לך מבטא כל כך, כאילו, זה...
כי אני עובד בתקשורת, והבנתי שבשביל...
אין לך חטא ועין וריש, כאילו,
אני יכול לדבר בחטא ועין וריש, אבל אני יודע, ויסלח לי המאזין הישראלי ממוצע, שאם אני אדבר ככה, אז יהיה לו קצת קשה לשמוע, אז... אבל זה לא רק זה, אני גם, אם הייתי מדבר אנגלית עכשיו, אם הייתי עובד ב-CNN, גם הייתי מדבר ברמת ה... כאילו, הייתי ממש מכריח את עצמי...
לעבוד על המבטא.
כן, כי... ככה מדברים. אז, כמו אז... שאם היית דובר ערבית, הייתי מצפה לשמוע אותך מדבר ערבית כמו שאני דובר ערבית.
נכון. אבל אוקיי, אז סיימת את המכללה או את המכינה הזאת ללימודי העברית.
כן.
בגיל 21 פלוס מינוס.
כן, ואז... תוך כדי, אבל כאילו ממש השקעתי בזה, היה ברמה, רציתי ללמוד כל דבר על החברה הישראלית. זוכר שצפיתי במלא סדרות.
פתאום נפתח לך כל העניין של,
כן.
של הסקרנות.
צפיתי במלא סדרות. אני חושב שלא פספסתי אף פרק של זוג אופרת. ממש, כאילו ברמה הזאת.
אבל אנחנו מדברים על שנים שכבר הייתי מחוץ לתקשורת לדעתי, לא?
בסדר, אבל הכל קיים ביוטיוב.
אוקיי, אז היית צופה בזוג אופרת, מה אתה אומר?
ממש, כאילו הייתי צופה בסדרות, היו גם סדרות שהן בתרגום עברית וערבית, לא יודע, עבודה ערבית, כל זה, והייתי כאילו כל פעם שאני מתעכב על מילה שאני לא מכיר, כאילו עוצר, כותב,
זאת אומרת, אתה מגיע לגיל 20-21, ופתאום אתה בעצם נחשף לעולם שסובב אותך.
זה באמת mind blowing, כאילו זה גם עצוב, כי כאילו אתה אומר, 20 שנה חיית בלי כאילו להבין מה קורה פה. אבל כאילו נפתח לך עולם אחר לחלוטין.
אז מה גילית? כאילו... ברמה עמוקה, לא ברמת הוויצים של זוג אופרת, כן?
מה גיליתי על ה... תשמע, ההיסטוריה של העם היהודי זה היסטוריה... אני מדבר איתך רק ברמה של, של השואה, נגיד. למה אני אומר את זה? כי פתאום אתה רואה את, ה... את, ה... את התמונות מהשבעה באוקטובר, ואז אתה מבין את הסנטימנט היהודי. עכשיו, לי, אני גם בכל הגלגולים שלי בתאגיד, הייתי שם מקשב בדסק הערבים והפלסטינים, אז כאילו אני בכל הקבוצות האלה של הטלגרם והוואטסאפ וזה, וראיתי הכל. והיה לי חשוב גם מ-day one ללכת, חפרתי לדניאל אגרי, אמרתי, אני רוצה לראות את הסרט, אני רוצה לראות את הסרט, אני רוצה לראות את הסרט. והיה לי חשוב ללכת ולראות את זה, בעיניים, וראיתי. וזה היה כאילו אחד הדברים הכי קשים שראיתי בחיים שלי. עכשיו אני גם יודע ערבית, אז אתה כאילו שומע את, את הדיבורים, כאילו שם, הגופרו זה כאילו דבר מטורף, הכל, הכל מתועד שם, הכל. וזה סרט לא מצונזר, וזה 47 דקות של זוועות ושל... וכאילו, ואז אתה מבין, זה לא שהייתי צריך את הסרטון של דובר צהל כדי להבין, אבל כאילו, שם זה משפיע, זה באמת משפיע. ואני, למה אני אומר את זה? כי אני כאילו, אם לא הייתי לומד עברית, ולא הייתי קורא קצת על השואה, וכאילו, היה לי חשוב לקרוא ספרים, נגיד, לא יודע, יש את הספר הזה, אז זהו אדם, ויש... האדם מחפש משמעות. אם לא הייתי קורא את זה, ואם לא הייתי כאילו יודע את זה, אם לא הייתי חי עם, עם היהודים ביום יום, אם לא הייתי חי עם הישראלים, עובד איתם, חברים הכי טובים שלי, בת הזוג שלי, לא הייתי מבין את המשמעויות האלה. עכשיו, אני גם חשוף רגע, לנרטיב השני.
יפה, כאילו... רגע, עכשיו בעניין הזה, יש תמונות שהתפרסמו לדעתי שבועיים, שלושה אחרי הטבח, של... בחור נהג הסעות מזרח ירושלמי.
כן.
שהוא אומר להם, אני ערבי, מוסלמי, מירושלים, והם מדברים על זה, ועדיין הורגים אותו. זה במזרח ירושלים רץ?
כן, כן, זה משפיע. זה משפיע מאוד, כי... תראה, מי שלא רוצה שזה ישפיע עליו, לא ישפיע עליו. אבל אני מכיר הרבה אנשים ש... שראו את הסרטונים האלה, במיוחד אגב הסרטון הזה, ואמרו כאילו, למה? מה?
אנשים פלסטינים, ערבים.
כן, כן, כאילו, למה? הבן אדם נהג הסעות. עכשיו, אתה רואה את איש הנוח'בה כאילו, מחזיק אותו והרביץ לו ואומר לו, תגיד לי איפה החיילים, תגיד לי איפה רעים, איפה... יש עוד סרטונים אגב כאלה, יש סרטון של גם פועל ערבי שתפסו אותו בתוך מיגונית ו... ירו עליו והפשיטו אותו ותנו לו מכות כי רצו לדעת.
ואתה שואל את עצמך למה? הוא ערבי, אתם רואים שהוא ערבי, אתם רואים שהוא מוסלמי.
אני אומר לעצמי שגם אם אני הייתי שם ולא ידעו מי אני תקשורת ישראלית וזה, היו כאילו...
הורגים אותך, ברור.
עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. התלבטתי אם להגיד זה, אבל... אני הייתי אמור להיות במסיבה, בנובה. יש לנו חברה מאוד טובה, איילת ארנין, שנרצחה שם, הייתה עורכת משנה אצלנו במהדורה, בחורה מקסימה, מבריקה, חכמה, יפה, הכל, כאילו הייתה בחורה ממש קסם של אדם, ואח שלה הוא אחד המארגנים של המסיבה, ואני, מאז שהכרתי אותה, כמעט, לא זוכר, כמעט שנתיים, אולי קצת פחות משנה וחצי, כל שבוע, כל חודש הייתי הולך וחופר, אומר לה, אני לא אוהב את המסיבות האלה, המסיבות טבע, אבל אני רוצה כאילו לבוא, לשחרר קצת. וכל פעם הייתה שולחת לי איזשהו ליין, ואומרת לי, אתה חייב לבוא, וזה היה נופל על משהו. לא יודע, זה היה נופל, אתה מכיר את החיים של איש חדשו, זה היה נופל או על מהדורה, או על אירוע, או על... ואז... ביום ראשון היא שלחה לי את ה, את ה, את ה, את הליין של נובה, את ההזמנה, ואמרה לי, תבוא. אמרתי לה, זה נראה פגז, אני אראה. ורציתי לבוא. כאילו ברמה של אמרתי לחברים בעבודה, שבת, שמחת תורה, מה כבר יכול לקרות, אני ארד לדרום. ו... ואני לא יודע למה לא נסעתי. פשוט כאילו, יום חמישי, אני אפילו לא זוכר מה היה בשבוע שלפני השבעה באוקטובר, איזה אירועים גדולים היו.
מה, התפילה בשמחת תורה? זה היה האירוע.
נכון.
כן.
נכון, אני סורתי בפניי בתל אביב.
הקפות שניות, מה היה בהקפות השניות?
ואמרתי לבת הזוג שלי, תקשיב, אני עייף, אין לי כוח, לא רוצה לנסוע. ו...
קודם כל זה אומר, קודם כל זה...
הילד נרצחה באחת המיגוניות.
כן.
אז אתה אומר לעצמך, כאילו... רצחו ערבים מזרח ירושלים, רצחו פועלים עזתים, אגב, שתפסו אותם פועלים שאמרו להם, מה אתם עובדים אצל הכופרים?
בדואים, במוניהם.
כן, אז הם יכולים לעשות זה לכל בן אדם.
ואתה חושב, אבל אתה חושב שבקרב ערבים בירושלים, ובקרב ערבים בניית ישראל, האופן החייתי הזה שבו הנוח'בה רצחו וטבחו, זה ישנה פרספציות ברובד הכי עמוק?
אני לא יודע...
או שעכשיו, אחרי חודש וחצי של לחימה, שאנחנו באמת נותנים בזה, אז הם כבר חוזרים לאלמנט כולם.
נעשה עכשיו כמה דקות של תקשורת. יש לי ביקורת קשה מאוד על מה שקורה בתקשורת הישראלית. זה ברמה של חוסר מקצועיות משווע, שאתה לא מראה את מה שקורה בעזה. ואז אתה פתאום לא מצליח להבין למה יש לחץ בינלאומי של ביידן ושל זה להפסיק את ה... ושל מקרון להפסיק את הלחימה. כי הישראלים לא יודעים מה קורה בעזה. בוא, אני לא מסתיר את זה. לי קשה לראות מה עובר על האוכלוסייה הבלתי מעורבת שם. גם, זה לא בתור ערבי, זה לא בתור מוסלמי, זה בתור בן אדם. כאילו, לראות ילדים מוצאים מתים מתחת להריסות, זה תמונות קשות. כאילו, ואתה אומר לעצמך, כאילו, האוכלוסייה האזרחית, מה היה שמה?
אבל אני אומר לעצמי, אז שכשזה קרה בחלב, או כשזה קורה במקומות אחרים, אז... זה לא עורר את התשומת לב הבינלאומית הזאת.
לא,
זה,
ברור.
זה כאן הצביעות, אתה מבין?
עזוב,
כי ילד
מת
זה טרגדיה בכל קנה מידה, ותמיד זה טרגדיה, אוקיי?
ברור, ברגע שזה מגיע אליך, אתה כאילו יותר...
לא, אבל כשזה מגיע לישראל, זה תמיד מעורר את תשומת הלב, זה, נכון. זה כאן מה שמקומם, אתה
נכון,
מבין?
אבל אתה לא יודע מה קורה בצד
לשמוע
השני.
לשמוע את עבוד מוסר מפוטין, אתה מבין?
זה באמת אירוע no. מופרך. אבל הצופה הישראלי הממוצע, שצופה במהדורות החדשות, או גם עוקב אחרי קבוצות החדשות ברשתות וזה, הוא לא באמת יודע מה קורה בעזה. הוא לא יודע. ואז הוא פתאום כאילו לא מבין למה...
אבל עכשיו... הצופה הערבי נגיד יודע מה קורה הוא... בישראל?
כן.
לא במדינת הצופה... ישראל, במצרים וב... לא יודע מה,
היום בעידן הרשתות, היום בעידן הרשתות החברתיות התשובה היא כן. זה לא עוזר שמתחילים להמציא כאילו, אתה יודע, כל מיני שמועות שהאלה שמהמסיבה נרצחו מירי פגזים וזה, לא משנה. אבל אני אומר ש... כאילו, אני ברמה הכי אישית, כאילו, אני רואה את התמונות האלה בעזה, אפשר שלא תרגיש, אתה כאבא לילדים, כאילו, גם אתה, אני לא, אבל אתה אומר לעצמך, כאילו, האוכלוסייה מסכנה, כאילו, נמצאת תחת ארגון שחי בתוכם,
נכון.
משתמש בהם כמגן אנושי, ומהצד השני יש את ישראל, מה... זה מציאות קשה לגמרי.
לך יש את הכלים באמת לראות את התמונה המורכבת, מה שלא היו נגיד לך לפני 10 שנים.
נכון.
או מה שאין להם בישראל היום.
שוב, אני לפני 10 שנים הייתי רואה את התמונות היום מנחל עוז ומניר עוז ומפלסים, וזה, לא הייתי מקשר את זה למשהו, לא הייתי מקשר את זה, ואתה יודע, יש לי חברים שכאילו שניצלו משם, ואז אתה רואה גם את התמונות של ה... של ה בוא, לא צריך להתחכם כאן. יש הרבה נרצחים שנשרפו חיים. כאילו, לא, אין פה, אני לא מבין אנשים שמכחישים את זה. אבל אם לא היית מכיר את ההיסטוריה, לא היית מבין עד כמה הכאב עמוק.
כן.
ופה אני חושב שיש טעות קשה מבחינת ישראל שמשאירה, לא רק אגב מזרח ירושלים, גם כאילו באופן כללי הערבים שגרים כאן, שהם... שלא מתייחסת אליהם כאילו בצורה שווה, לא מעניין אותם מה עובר עליהם מבחינת חינוך ומבחינת זה, ואז פתאום כאילו בגיל 18-20 אומרים, למה הם לא מבינים אותנו? הם לא מבינים אותך, כי אתה לא טרחת ללמד אותם עליך. זה ברמה הכי פשוטה שיש.
אבל זה גם, זאת אומרת, אתה מדבר רק על ערבים במזרח ירושלים, או גם בשטחי ישראל?
אבל גם בשטחי ישראל, זה גם, לא יודע, ערבי שגר בבאקה אל-גרבייה, דוגמה. איזה אינטראקציה יש לו עם יהודים? לי אגב, כתושב מזרח ירושלים, יש יותר אינטראקציה.
כן.
הוא בית הספר שלו שם. עבודה, ככל הנראה, באחד היישובים קרוב, אבל הוא חוזר הביתה, אין לו...
אבל מה עושים כדי שהפלסטינים שלמדים בבתי הספר, נגיד בשכם וברמלה, אולי פחות יסנאו אותנו? יש איזושהי דרך?
אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אני, לא יודע, אני לא פוליטיקאי, אין לי תשובות לדבר הזה. אני יודע שהשפה זה כלי משנה חיים.
כן.
ועד שלא יבינו את זה, אנחנו נשאר תקועים בבוץ. וככה זה יימשך, כי כל עוד שגם היהודים אגב לא יודעים ערבית, שזה שוב, זה שערויה בעיניי, אתה לא תבין את הצד השני, כי כאילו...
אבל תשמע, אנחנו מתכנסים לסיום, כי אני חייב לשחרר אותך, כי ברוך יהרוג אותי אם לא תהיה באולפן לתחילת...
אתה צריך להאזין, להסביר למאזינים מה זה אומר.
כי יש ברוך שי, כן? אני ביקשתי ממנו אישור, והוא נתן לי, ואני מודה לו, ו...
לא, תשמע, אני מתחילת המלחמה, וכולנו גם במשדרים כל הזמן.
אז השאלה שלי, תראה, אתה בסוף, יש לך את כל העולמות, כן? עכשיו, גדלת ב... מזרח ירושלים, עד גיל 20 לא יודעת המילה עברית. היום, אתה ממש קלישה של הצד השני. אתה יפי, על סף גיל 30, גר מרכז תל אביב עם בת זוג, וכלב, יש גם כלב?
לא, אוקיי, לא, גם לא יהיה.
כן.
סליחה.
אוקיי, סליחה לחובבי הכלבים. אז איפה אתה היום? כאילו, אתה מבין, זה ממש... אתה רוצה נגיד שישראל תנצח, או שאתה לא יכול להגיד כזה דבר, כי זה קולה אותך למין משבר זהות?
אני חושב ש... תראה, השאלה גם מה זה ניצחון. אני חושב ש... אסור להשוות בין כאב לכאב. עכשיו להגיד כאילו, הכאב הישראלי והכאב הפלסטיני, ובואו נעשה השוואות, ו... אי אפשר לעשות את הדבר הזה. עכשיו, עזוב, אני אומר לך, אני מוסלמי. כאילו, זה לא אחרי האסלאם. כאילו, מה לקחת תינוק בין 10 חודשים, תכפיר, אני נוסע כל יום בבוקר מתל אביב.
מקווה מאוד שהוא יהיה בקרוב מאוד בבית.
אני גם מקווה, תשמע, היום הזה זה יום מרגש, כן, מאוד חטופים נכון. משתחררים, זה לא משנה מי את כן. זה. ואני אגב גם מאוד, מאוד מקווה שחלק מהחטופים הבדואים, הערבים, גם מתישהו יהיו בתוך הרשימות האלה, נכון. ושגם ישראל תתעקש.
למרות שהם פשוט לא ילדים, אתה מבין? זה, הם לא נכון, ילדים והם לא נשים. נכון. יש גם...
עכשיו, אני כאילו יורד דרך רחוב קפלן, מגיע לצומת עזריאלי, ואז אתה רואה את המסך הגדול לפני שאתה יורד לאיילון, עם התמונה של כפיר. בין 10 חודשים, ואז אתה אומר, כאילו, מה, רבק, ילד בין 10 חודשים, כאילו, מה עושים איתו? הוא יושב עכשיו באיזה מנהרה, לא יודע איפה, כאילו, למה, למה? כאילו, נשים מבוגרות, כאילו, למה? עכשיו, אתה יכול להבין, אני לא אומר באופן אישי, אבל בואו, במסגרת, זה לא היה עוד סבב של אל-מוקאוום מול אל-אחתילל, זה כאילו, אתה גם לא הסתפקת בלהיכנס למוצבים צבאיים וללחם כן. עם החיילים, אתה נכנסת לתוך אוכלוסייה אזרחית.
אבל אתה אומר את כל זה בהקשר של השאלה שלי ששאלתי אותך בסוף, איך אתה רוצה שזה ייגמר, כן?
אני רוצה שיהיה טוב לשני הצדדים, אגב, לא רק עזה.
זה שלום עולמי,
בסדר. לא, זה לא רק שאני אשל... אני יודע לאן אתה חותר, ואני לא מתחמק, אני גם באתי ואמרתי לך את זה, אני גם לא חושב שתף את הציבור, כאילו, באתי פה גם להגיד, כאילו, אמירה ערכית, חמאס לא צריך להיות בעזה יותר אחרי האירוע הזה. לא, נקודה. כאילו, אחרי מה שקרה, האירוע הזה צריך להסתיים. אני גם רוצה שהאוכלוסייה האזרחית בעזה יהיו לחיים יותר טובים. אי אפשר, אתה לא יכול לחיות בכמה זה כבר 15 שנים מעזה?
16.
אי אפשר, כאילו שוב, אני רוצה ללמוד בחול, או לא יודע, לקום בבוקר ולשתות הפוך, אני יכול לעשות את זה. אבל התושב העזתי הוא... משפחה, אתה זוכר, אז מפרנס משפחה מ-100 שקל, כאילו, בחיית, מה זה, אני רוצה שיהיה להם יותר טוב, כאילו, כן. חמאס לא יכול להישאר שם אחרי
מה שקרה. מה הסיכוי לדעתך שערביי הפלסטינים בגדה המערבית הלכו למין תנועה כזאת כמו שקרה בעזה מבחינת גם החמאס והתנגדות, או עצם העובדה שישראל יושבת שם, מונעת את זה לכתחילה?
תראה,
כי שוב, הסנטימנט של ערביי הגדה הוא די מבאס לפי מה שראינו בסקרים.
תראה, קודם כל, עובדה שזה לא קרה עד עכשיו, המצב של ערביי הגדה הוא קצת יותר טוב מעזה, כי אתה...
עכשיו הוא הרבה יותר טוב מעזה, כן?
כן, לא, עכשיו הם גם לא מכניסים פועלים, אז אגב, בצבא מאוד מודאגים את זה, שכאילו גם אומרים לדרג המדיני, כאילו, אתה יכול להחזיק אותם עכשיו בלי אוכל על השולחן, אבל זה לא ייגמר להרבה חודשים, אתה תכף תתחיל לראות עכשיו הפגנות כאילו גדולות מאוד
כאילו
בגדה,
לא מתפרסים.
בדיוק, שמן הסתם כל המוקד כן. יהיה ישראל. אני לא יודע להגיד לך, קודם כל, לישראל יש אחיזה גם יותר טובה בגדה, אבל גם כאילו העניין הזה של המודיעין, אני יודע שאנחנו לקראת הסוף אי אפשר להרחיב על זה יותר מדי, אבל פה כאילו כל המודיעין היה...
תיבוא נשאר, זה אתה צריך לנסוע.
לא, אני באמת, כן, תראה, לישראל היה כל המודיעין, כאילו, זה לא עניין של היינו שם, boots on the ground או לא היינו, היה להם כל המודיעין ברמה הכי מפורטת שיש, ובחרו להתעלם. אבל אין ספק שאתה רואה את התמונות משם, וזה קצת מרתיע, אבל שוב, אתה צריך למצוא פתרון קבע. כאילו, הגישה הזאת של ניהול הסכסוך, של להחזיק אותם קצת כלכלי, קצת זה, זה לא יכול להיגמר ככה. צריך כאילו למצוא פתרון מדיני של או הקמת מדינה פלסטינית, אתה לא יכול לעשות זה יותר.
הבעיה היא שאבו מאזן, בטח בשלב הנוכחי של חייו ושל שלטונו, הוא גם לא הפתרון.
אבל כל הצדדים מבינים שאבו מאזן לא יהיה בשלב הבא.
ואז השאלה מה יהיה אחרי? לא זו שאלה, והאם יהיה איזשהו
מנהיג? אתה יודע מה, אגב, אחת הסיבות...
השאלה היא אם יהיה מנהיג שגם מקובל על הפלסטינים וגם פרגמטי מספיק כדי לנסות לייצר כאן איזושהי מציאות חדשה.
אני באמת לא יודע, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אפרופו ההדה לחמאס והסקרים וכו'. אתה יודע, לפעמים אתה אוהד בן אדם כי אין לך ברירה, כי יש וקום, ואתה רואה שהוא כאילו הוא זה שתומך בך. קח לדוגמה, וזה דבר שבשבק הבינו ומשטרה הבינו בדיעבד. למה שומר החומות כל כך תפס בירושלים בהקשר של חמאס? כי במזרח ירושלים יש וקום, כאילו ישראל לא מעניין אותה מה קורה שם, הרשות הפלסטינית לא מעניין אותו מה קורה שם, בשלב מסוים...
משה ליאון קצת שיפר את זה, לא?
נכון, מי שתפס את המושכות היה טורקיה, וטורקיה חזקה מאוד במזרח ירושלים, ואחרי זה היה חמאס. עכשיו, זה לא שחמאס הקימו שם מוסדות לימוד, והתחילו לטפל לך בביוב,
גם שומר חומות החל על בסיס אל-אקצא, וזה קרה ברמדאן.
אתה הולך לחמאס בגלל... תקשיב, אני לא צריך לסביר לך, השחיתות ברשות הפלסטינית זה דבר כאילו, אני לא יודע איך הם יכולים להחזיק מדינה. זה עניין של האלטרנטיבות.
ודבר אחרון בהקשר הזה, זה שאני חושב שהבן אדם, המנהיג הפלסטיני שקירב את הפלסטינים יותר מכולם למדינה, ממש אמיתית, שיכולה לתפקד היה סלאם פייד, והוא לא תוגמל בחברה הפלסטינית. ההפך, הוא היה מאוד לא פופולרי, והוא נזרק עבור זמן קצר.
אבל גם בצד הישראלי לא ממש ססו לכדי לקראת מדינה פלסטינית.
טוב, בוא, אני אספר לי רק ממש במשפט, במילה, כי אני רוצה, איך מסתכלים עליך החברים שגדלת איתם, בני המשפחה, כי אתה יודע, באמת זה כאילו אתה עכשיו גר בירח, כן? ואתה חי בירח, במידה מסוימת, בספירה אחרת, כן?
אני חי בירח, אבל חשוב לי כל הזמן להיות מחובר ל...
לשורשים.
כי...
באיזה תדירות אתה מגיע לבית ההורים?
לאחרונה לא כל כך.
טוב, עכשיו יש מלחמה, זה בסדר.
כן, לאחרונה לא כל כך.
בעיתות שגרה, אני שואל.
מעט לעט, לא יותר מדי.
אוקיי.
אתה יודע, גם להיות איש תקשורת בטלוויזיה, פנים מוכרות וזה, זה לא...
אבל הם רואים ערוץ 11 אנשים שגרים באזור? בגללך?
אני לא יודע אם בגללי, אבל זה שרואים עיתונאים מזרח ירושלים, מדווח על דברים שהם לא ערבים, וזה אגב, זה היה לי חשוב מדי יואן במקצוע, אמרתי את זה לכל המנהלים וכל זה, אמרתם, אני לא רוצה להיות כתב ערבים, לא רוצה להיות כן. כתב פלסטינים, לא מעניין אותי, כמו ש...
הפכת להיות רול מודל בקרב ילדים ממזרח ירושלים?
אני לא חושב שאני רול מודל, בכל זאת אנחנו...
לא, על כברת הדרך שעשית וההשתלבות...
יש אנשים שמעורר השראה אצלם, ולפעמים אני בא להרצות בפני גם תלמידים ממזרח ירושלים שבאים למכינה ללמוד עברית, וזה כאילו, זה ממש מעורר השראה אצלם, ויש אצלם אנשים שאומרים לי, תשמע, אתה בוגד, אתה הולך לשתף פעולה עם הציונים, והתקשורת הישראלית וזה.
גם חברים?
ברור. יש חברים, חברי ילדות, שאני כבר לא בקשר.
כי הם כועסים עליך?
כן. תשמע, זה בסדר, כאילו, זה
יש לך חברי ילדות שהתגלגלו לטרור?
לא שאני מכיר באופן אישי, אבל במסגרת תפקידי ככתב ירושלים לפני כמה שנים, הייתי מגיע לבית משפט שלום, בית משפט מחוזי, ורואה אנשים שאו הם פנים מוכרות מהעיר, או אפילו מבית הספר, שהם...
הסתבכו,
כן. אני רואה אותם, מתכווץ לי הלב, כי כאילו אתה רואה את ה...
אז איפה אתה היום יותר מרגיש בבית, ביתך במרכז תל אביב, או בבית עורך ברובע המוסלמי?
אני חושב שאני איפשהו באמצע, וחשוב לי להישאר באמצע.
האמצע זה מודיעין, זה משעמם שם.
לא, אני לא, מודיעין זה עיר שאני בחיים.
גם אני.
אבל אני אוהב את, אני אוהב את החיים שלי עכשיו, אתה יודע, את תל אביב, אתה יודע, החיים של עכשיו, אבל המשפחה שלי מאוד חשובה לי, כי שוב, ברגע שאני מתנתק אגב מאחד מהצדדים, נגמר הסיפור, כאילו, וזה אגב מה שגם הופך אותך למיוחד, כי ברגע שאתה מכיר את שני הצדדים ושולט בפרטים טוב מאוד, אתה מאוד רלוונטי, אתה אנשים, כאילו, אתה מכיר את האנשים ואנשים מכירים אותך, אבל ברגע שאתה רק בצד אחד, אתה חוזר לבן אדם שהיה רואה את התמונות של עכשיו לפני 10 שנים ולא מבין מה קורה.
טוב, אני חושב שאני פשוט אאלץ לשחרר אותך בשלב הזה.
כן,
לפני שאני ננזף ואתה תנזף אפילו לפניי. אז סולימן היה ממש וואי, ממש ממש מעניין. וכן, ויום מרגש, ובאמת, א', נקווה באמת שהעסקה הזאת תתממש, ושכל 50, נכון? 50, בני ארבעה, חדשות, דובר, בערך 53, אבל שהם...
והתקווה שיהיו יותר בחמישים.
נכון, ובאמת, שנדע ימים טובים, מה אפשר להגיד. סולימן, סל האולפן בירושלים, היה כיף שבאת, תודה רבה לך, תודה רבה לכם, אנחנו נהיה עם פרק 140, בעוד ימים ספורים. תודה רבה, ביי ביי, להתראות.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.